אתם עם SBS בעברית.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם עוד מבט קצר לאחור ומסע במנהרת הזמן של SBS בעברית אל אירועים שהתרחשו השבוע הזה לפני שנים. כמובן בזמן שעומד לרשותי את הקבר כל אירועים בודדים מתוך שפע התרחשויות מהשבוע הזה על פני ההיסטוריה, אירועים שפה ושם נחקקו בזיכרון, נצרבו בתודעה, פרצו דרך ומזכירים אותם פה ושם לא רק בימי השנה אלא גם בהקשרים אחרים. נצא לדרך. אני פותח בדיאלוג בתוך מלחמה. כך היו שכינו את המפגש שהיה השבוע בשנת 1959. למעשה, לא רק מפגש, אפילו פסגה בין יריבים. בעיצומה של המלחמה הקרה בין הגושים של הימים ההם, ברית המועצות וגרורותיה וארצות הברית ומדינות המערב. מפגש הפסגה היה בארצות הברית. הנשיא המכהן אז, אייזנהאואר, ערך את השליט הסובייטי ניקיטה חרושצ'וב. הנשיא המערך פתח בתקווה שהשיחות יהיו פוריות, ושהנשיא הסובייטי יכיר טוב יותר את החברה האמריקנית.
Really happy that Mrs. Khrushchev and other members of your family are accompanying you. On behalf of the government and of the people of America, I express the hope that you and they will find your stay among us interesting and useful. I am looking forward to the talks we will have together. Although we shall not be negotiating any issues affecting the interests of other countries, I trust that a full and frank exchange of views on many subjects may contribute to better understanding on both sides of unresolved international questions.
כן, אז שמענו את הנשיא המארח מברך ברוח של שלום ואת יושב ראש הסובייט העליון מברך ברוסית. ומתרגם מטעמו קורא באנגלית את הדברים שאמר בשפתו, ברוסית.
Все народы глубоко заинтересованы в сохранении и упрочении мира, в мирном сосуществовании. Война никому не сулит ничего хорошего. Мир выгоден всем народам.
Mr. President, ladies and gentlemen, permit me on first setting foot on American soil to thank Mr. Eisenhower for the invitation to visit your country. And everyone present for the warm welcome accorded to us representatives of the Soviet Union. Russians say every good job should be started in the morning. Our flight began in Moscow this morning, and we now have the pleasure of first meeting you on American soil on the morning of the same day. As you see, our countries are not so distant from each other.
הרשי לי להודות למר אייזנהאואר על קבלת הפנים החמה שזכינו לה. ברוסיה אומרים שכל דבר טוב מתחיל בבוקר. והטיסה שלנו יצאה בבוקר, והנה אנחנו עכשיו פותחים את המפגש בבוקר. כפי שאתה רואה, אמר חרושצ'וב, הארצות שלנו אינן מרוחקות כל כך זו מזו. קיבלתי את הזמנתך בשמחה ובהערכה רבה. אלה דיבורים בין שני ראשי הגושים בעיצומה של המלחמה הקרה. חרושצ'וב ביקר בוושינגטון גם בערים אחרות, אפילו בביתו של הנשיא אייזנהאואר, וכמובן בקמפ דיוויד. בהחלט לא מובן מאליו בימים ההם של אותה מלחמה שלא נורה בכדור אחד, אבל הייתה בה הליכה על חבל דק ועל סף של מלחמה גרעינית. ביקור ראשון של חרושצ'וב שם בארצות הברית, ונלוו אליו רעייתו ובנו סרגי. פסגה בארצות הברית השבוע בשנת 1959. ומכאן שנה אחת קדימה אל השבוע בשנת 1960, חודשיים לפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית, הגיעו שני המועמדים, ניקסון הרפובליקני, קנדי הדמוקרטי, לאולפן הטלוויזיה להתמודדות, מה שקראו אז ראש בראש. אז לפני שנשמע את מה שאמרו השניים, הנה כתבה על עצם האימות, כתבה שצולמה שנים אחדות אחרי אותו ערב. הכתבה מדברת מטבע הדברים על כוחה של הטלוויזיה, כי בעצם חוקרים תמימי דעים על כך שהמנצח היה בסופו של דבר מי שעבר טוב יותר את המצלמות, ולא דווקא התוכן של הדברים הוא זה שקבע. לא פעם קבעו שמי שהקשיב לאימות ברדיו חשב שניקסון מנצח, ומי שצפה בטלוויזיה קבע חד וחלק שקנדי ראוי להיכנס לבית הלבן. זה כידוע מה שקרה בבחירות של נובמבר 1960. ניקסון המתין עוד 8 שנים כדי להגיע אל החדר הסגלגל.
In the moments before, both candidates warily tested the microphones.
You hear me now speaking?
And checked out their appearance.
Make a better shave.
Prophetic words. As Don Hewitt recalled years later, the recently ill and still pale Richard Nixon happened to overhear the tanned and fit-looking Kennedy decline Hewitt's offer of professional TV makeup.
Nixon heard Kennedy say no, He needed some, but he didn't want the papers the next day to say one was made up and one wasn't.
The candidates need no introduction.
Nixon opted for his own cheap over-the-counter makeup, and the battle was joined.
In the election of 1860,
an hour-long encounter under hot studio lights that most people remember not for their words, but for the contrast between the cool and calm Kennedy and the rumpled and nervous Nixon.
אז כך במבט לאחור וברור, אמר אחד המשתתפים בכתבה, כך אל מול המצלמות בוחרים את מיס אמריקה ולא את הנשיא. הנה קטע מתוך האימות, אימות ראשון מתוך שלושה בין שני המועמדים. כך נשמע פס הקול, וצריך שוב, בעקבות מה ששמענו, להבין שהבעות הפנים הן שעשו את ההבדל, ולא בהכרח כושר הביטוי או המילים שרק האוזן קולטת. ובכל מקרה, שניהם, שנשמע עכשיו, הגיעו אל הבית הלבן, כל אחד בזמנו.
And now the candidates will answer questions or comment upon one another's answers to questions put by correspondents of the networks. The correspondents.
That I think it would be improper for the President of the United States to disclose the instances in which members of his official family had made recommendations, as I have made them through the years, to him, which he has accepted or rejected.
Senator Kennedy?
Well, I'll just say that the question is of experience, and the question also is what our judgment is of the future, and what our goals are for the United States, and what ability we have to implement those goals. There is no certain road to the presidency. There are no guarantees that if you take one road or another that you will be a successful president. I have been in the Congress for 14 years, met decisions over 800 times on matters which affect not only the domestic security of the United States, but as a member of the Senate Foreign Relations Committee. The question really is, which candidate and which party can meet the problems that the United States is going to face in the 60s?
אימות הבחירות הראשון בין קנדי לניקסון השבוע לפני 65 שנים, אין ספק כי זה היה עידן שבו צברה הטלוויזיה את כוחה והחלה להשפיע. אבל העימותים בין המתמודדים קצת ירדו במרוצת השנים מחשיבותם. ניקסון, שמענו קודם לכן, נבחר ב-1968 וב-1972, בלי לעבור את מה שהיו שכינו אז סיוט בעבורו, לעמוד אל מול המצלמות. ועכשיו ננוע 50 שנה לאחור, עדיין סביב הנשיאות. השבוע בשנת 1975 היה ניסיון ההתנגשות השני, שני בתוך פחות משלושה שבועות בנשיא ארצות הברית ג'רלד פורד. באמת מוזר, אבל זה קרה שוב, שוב בקליפורניה, שוב זו הייתה אישה שאחזה בנשק אל מול הנשיא. המנקשת הייתה סארה ג'יין מור, שהושפעה לא מעט מסיפור חייה של פטי, פטריסיה הרסט, בת למשפחת המיליונרים שנחטפה והפכה לחלק מהכנופיה שחטפה אותה. מור הייתה מנהלת חשבונות בארגון צדקה שהקים אביה של הרסט בעקבות החטיפה של פטי. ומה שמסבך את העניינים עוד יותר היה התפקיד שמילאה ב-FBI. היא הייתה בעצם מעין מודיעה שלהם. היא ניסתה להתנקש בפורד 4 ימים אחרי שפטי הרסט וחוטפיה נעצרו. פורד יצא ממלון סנט פרנסיס בכיכר יוניון שבסן פרנסיסקו, וברגע שנכנס למכונית הנשיאותית, היא ירתה לכיוונו, אבל החתיה, כי הכוונות של האקדח לא היו מכוונות. היא עמדה לראות שוב, למרות שמיד נשמע, היא לא תכננה לעשות זאת, כי חשבה שהירייה הראשונה תפגע בנשיא ולא יהיה צורך בעוד אחת. דווקא איש חיל הנחתים לשעבר, שבמקרה עמד לידה, תפס אותה, הפיל אותה, וייתכן שכך הציל את חייו של הנשיא, והוא היה לגיבור הראשי של האירוע, לגיבור בעל כורחו, השבוע לפני 50 שנה.
We interrupt this program to bring you the following special report from ABC News.
This is the latest on the apparent attempt to fire a gun at President Ford.
He was right. It was the latest, but not the last. A rerun. Another radical, another gun. The same president. Sarah Jane Moore's motives were confused. Her purpose was not.
I knew that that's the only shot I would have was a headshot. He came out, looked right at me, and after I fired the shot, he stopped. Cold, and I did have time for a second shot, had never planned for a second shot, had practiced and was psyched for one shot.
One shot might have done it if it hadn't been for a man who almost wasn't there. Vietnam veteran Oliver Simple just happened to be downtown.
I said, well, the guy's from Michigan. I've never seen him in person. I'll stick around to see him, you know, if I can see what his hit looks like. Everybody started pushing everybody. For some strange reason, I looked down, and I had seen Sarah Jane Moore go in her purse and pull a revolver. I yelled, the bitch has got a gun, before I made the lunge for it, as the trigger was going off.
ניסיון ההתנגשות השני בנשיא ארצות הברית ג'רלד פורד, השבוע בשנת 1975. השבוע בשנת 1973, נחזור עכשיו מעט לאחור, עדיין 52 שנים מכאן. את הכותרת עשה מה שכינו אז ומכנים גם היום, קרב המינים, שבו ניצחה הטניסאית האמריקנית בילי ג'ין קינג את בובי ריגס. מיד נשמע עליהם, הוא גבר בן 55 אז, והיא בת 29, בעלת תארים רבים במגרש הטניס. בקריירה המקצועית שלה היא זכתה ב-12 תארי גרנד סלאם ליחידות, ב-16 לזוגות וב-11 לזוגות מעורבים. והיא נחשבת עד היום לאחת הטניסאיות הטובות ביותר בהיסטוריה, ובכלל לאחת הספורטאיות המצטיינות, וגם כפמיניסטית ופעילה נמרצת מאוד בקהילה הגאה שאליה היא משתייכת. בקרב שהיה השבוע בשנת 1973 היא הביסה את ריגס, שהיה אלוף ווימבלדון והטניסאי מספר אחת בעולם. וזה היה, כך אמרו אז, לא רק ניצחון על מגרש הספורט, אלא ניצחון בקרב שבין המינים.
It was a match that seemed to captivate just about all of us. Bobby Riggs, 55 years old, the proud male chauvinist.
The male is king, the male is supreme.
Billie Jean King, the 29-year-old crusader for women's rights.
The feminist thing, how important is that, Billie?
The women's movement is important to me.
America's culture clash spilling onto the tennis court with an astounding 50 million viewers on edge, wondering who would come out on top.
אז הקרב הזה זומן על מגרש הטניס אחרי קריאת התיגר של שחקן העבר בובי ריגס, טניסאי עילית בשנות ה-30 וה-40, שאחרי ירידתו מהמגרש התפרנס ממשחקי רעבה למיניהם. בין היתר אמר בנימה רברבנית מאוד שעל אף כל הרעש שליווה את הרנסנס של הטניס הנשי באותה עת, שגבר בגילו יכול לנצח אפילו בקלות את הנשים הצעירות של הספורט הלבן. בילי ג'ין קינג סרבה תחילה להיות שותפה בקרב הזה, אבל לבסוף הבינה שהיא מוכרחה לנצח אותו. אחרת, כך אמרה, יחזיר הדבר את הטניס הנשי 50 שנה לאחור, וגם, היא הוסיפה, יהרוס את סבב הנשים וישפיע לרעה על הערכה העצמית של נשים באשר הן.
What a scene it is, the Houston Astrodome. Beautiful shot by Billie Jean King.
I said, I'm going to have to play him now.
So you knew at that moment?
Oh, I knew at that moment. I had to play him. I thought, we are on our way, we're changing things for women, and I wanted that to continue.
But Billie, who had been fighting for equal pay for women, also worried another loss to the trash-talking Riggs could set everything back.
I just felt I had to win. I just emotionally I felt like it was life and death.
But by the time the match began, Billie was all business, surging to a first set lead before Riggs stormed back.
What were you thinking of that?
Oh, I knew I had to win the first set. I'd never played 3 out of 5 sets.
איזה קרב שכאמור גלש הרבה מעבר למשמעותו על המגרש, ולא סתם הוא זכה על השם קרב המינים. ונסיים את המסע הזה שלנו לאחור באירוע נוצץ מהשבוע בשנת 1946. אז, השבוע בדיוק, נפתחה בריברה הצרפתית מסורת של קולנוע. נפתח הפסטיבל הראשון לקולנוע בעיר קאן. זה היה אירוע התרבות הראשון בקנה מידה בינלאומי באירופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. השמחה של המארגנים הייתה גדולה כי הפסטיבל אמור היה להיפתח בספטמבר 1939, אבל כולנו יודעים מה קרה אז. בתום המלחמה אישרה הממשלה הזמנית של צרפת לקיים את הפסטיבל בקאן, בין היתר כדי לעודד גם תנועת תיירים. יומני הקולנוע של אז הציגו את כל כוכבי הפסטיבל מגיעים בזה אחר זה, חלקם דרך הים, חלקם במטוס שנחת על המים, ליד המרינה המפורסמת. הנוסעים הועברו משם לסירות ומשם אל החוף. על החוף הם נראו כמובן על כיסאות נוח מעץ כמו פעם, ואחר כך בחליפות הזהורות בכניסה לאירועי הפסטיבל.
Et le festival projeté avant-guerre a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays.
Monsieur Mitran a pu déclarer le festival ouvert au jour prévu. Avant de paraître sur l'écran, Tilda Tamar, Edward G. Robinson et de nombreuses vedettes s'offrirent à l'admiration du public. Comme toutes les fêtes de la Côte d'Azur, cette première soirée devait se clore par un feu d'artifice qui fit pâlir d'envie les étoiles.
Apprenta del Este, Cannes.
פסטיבל קאן, השבוע בשנת 1946, תחילתה של מסורת, וזו נמשכת מאז כמעט מדי שנה. ועד כאן המסע ההיסטורי הקצר, תזכורת לאחדים האירועים שהתרחשו השבוע הזה לפני שנים. בעוד שבוע בדיוק יקנים התזכורת הבאה, התזכורת לאירועי השבוע הבא בעבר. כאן איזימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.